מברסלב, והנה אנחנו בתורה י"ט של חלק ראשון. עכשיו מתחילה סדרה של תורות שעוסקות בביאור מאמרים מתוך הספרה לצניעותה. מה זה ספרה לצניעותה? זה כמו שיש בתורת הנגלה משנה וגמרא, אז כך גם יש בתורת הנסתר ספרה לצניעותה וזוהר. כן, הזוהר נחשב כמו גמרא שמפרשת את מה שכתוב בספר קטן מאוד שעשוי מחמישה פרקים שנקרא ספרה לצניעותה. לא מחזיק אפילו שני עמודים או אולי אפילו שלושה עמודים מקסימום בספר הזוהר, וזה נחשב לתמצית של כל תורת הקבלה כולה. ומסופר בספרה לצניעותה שרבי שמעון אמר שספרה לצניעותה זה בעצם כולל את כל החוכמה כולה. אז שאלו את רבי שמעון, אז אם זה כך, מדוע שלא נעסוק אלא בזה בלבד? כן, משום מה ללמוד הדברים אם הכל כתוב שם. אז הוא אמר, זה טוב רק למן דעיל ונפיק, ולמן דעיל ונפיק לה. זאת אומרת, מי שיכול להיכנס ולצאת, אז באמת הוא יכול להבין הכל מתוך הספר הזה, אבל מי שלא יודע להיכנס ולצאת, הספר הזה לא יועיל לו. מה פירוש להיכנס ולצאת? מפרש בעל ספר הסולם, פירוש הסולם על הזוהר. מי שיכול להיכנס לחוכמה ולצאת ממנה בלי שיזרקו אותו. זאת אומרת, יש אדם שנכנס אל החוכמה והוא מרגיש שהחוכמה זרקה אותו. אז הוא צריך את כל הבירורים. מי שמתהלך, נכנס ויוצא בחופשיות מתוך תורת הסוד, אז באמת ספרה לצניעותה אומר לו הכל. יש שם משל שמובא, משל לאדם שיושב בהר. דיאבה דיורה ביני טורין או ביני טינרין, תלוי לפי הגרסאות, כמו או ביני הרים או בין הסלעים. בכל מקרה, הכוונה מדובר על אדם שיושב בתנאי שטח קשים. ומסובר שם בזוהר שאותו אדם, פרל, היה זורע חיטים, והחיטים היו גדלים, והוא היה אוכל את החיטים. מה שנשאר לו מן החיטה, הוא היה זורע שוב, וכך משנה לשנה היה אוכל את החיטה. עד שביום מן הימים ירד מן ההר והגיע למקום יישוב, וראה בני אדם. והוא אמר, אני רעב, אז נתנו לו לחם. הוא אמר, טעים מאוד. טעים לחיקה לחדה. כלומר, זה טעם לו מאוד לחיקו. הוא שאל, איך אתם עושים את זה? אמרו לו, מחיטה. אפס, מעניין. אחר כך היה עוד קצת רעב, נתנו לו לאכול עוד משהו. נתנו לו גריסים נילושים בשמן. זה היה עוד יותר טעים עבורו. הוא שאל, איך אתם עושים את זה? אמרו לו, גם כן, זה מחיטה. מחיטין. וואו, מעניין. השתה שם עוד קצת, הביאו לו מנה אחרונה, סופגניות, סופגנים כתוב שם, דלישין בדובשה ומשחה, שיהיה נילושים בשמן ודבש, והוא טעם, היה עוד יותר טעים, שאל איך אתם עושים את זה, אמרו לו מחיטין. אמר, אם כך, אנא הוא מרא דכולהו, אני בעצם האדון של כל זה, שהרי אני אוכל את ה... עיקרה דחולה, כלומר את השורש של כל זה, שהרי אני אוכל חיטה. ואם כן, עזב את המקום, חזר להר, והמשיך לאכול חיטים. אומר הזוהר, ומשום ההי דעתה, בגלל הדעה הזאת, התאבידו מיני, נאבדו ממנו, כל העידונין דעלמה, כל העידונים שבעולם. כלומר, יש לפעמים שאדם כל כך אחוז בשורשי הדברים, שהוא איננו יודע איך לטעום את הדברים. אז אם אתה, כשאתה אוכל חיטה, בתוך החיטה אתה תואם את הלחם, את הגריסים ואת הסופגניה, אז באמת ספרה לצניעותה זה בשבילך, ואם לא, אז תלמד את כל החוכמה כולה. אף על פי כן, ספרה לצניעותה הוא בעצם מהווה השורש של כל תורת הסוד כולה, ולכן רבי נחמן ברסלב עושה לנו ג'סטה, מסביר לנו פה ושם מספר מאמרים בתוך הספרה לצניעותה. הוא לא מסביר כמובן את הכל, אבל יש מספר רעיונות שאותם הוא מסביר. עכשיו, יש פה הקדמה של האורך, זה רבי נתן, אז אני אקרא את ההקדמה. עד הנה עזרונו רחמך לסיים מאמרי המשתעי. אשר הסתירו בהם גנזיה דמלכה, כולהו תנאה וכולהו אמוראה. כן, הרי בתוך המאמרים של המשתאה ושל רבה ברבר חנה, כל המאמרים האלה שלמדנו אותם במשך 18 תורות, אז אנחנו הבנו את, את הדברים הגנוזים שלימדו אותנו התנאים והמוראים. כען, כמו עכשיו, הציטו, הקשיבו, למילוי דנפקין בהדרתה, למילים, לדברים שיוצאים בהדר, שפר עלה לחוויה בהפה מלכבתה, שיפה לספר אותם בפני המלאכים, בחוכמתה יגלה לכון קצת להודעותה, בחוכמה יגלה לכם קצת כדי להודיע, גדולת הבורא, גניזין עילאין הצפונים בספרה לצניעותה. עתיה ותמהיה, תודה רבה, אותות ומופתים, דיעבד עמנה אלה השמיה, שעשה עמנו אלוהי השמיים, לגלות לנו עתים דאורייתא, לגלות לנו את העצות שבתורה, בדרך נפלא ונורא השווה לכל נפש, לזכות להתקרב על ידם, לדברה קולה למי שברא את הכל, למעבד להיראותה, כדי לעשות לו רצונו, בריך שמה לעילה, מן כל ברכתה ושירתה, ברוך שמו למעלה מכל הברכות, והשירות. בסדר, זה המעבר שכתב האורך מן האגדות של רבה ברבר חנה ואגדות של המשתאה. עכשיו אנחנו עוברים לספרה לצניעותה. תפילה להבקוק הנביא על שגיונות. השם שמעתי שמעך יראתי, השם פעולך בקרב שנים חיהו, בקרב שנים תודיע, ברוגז רחם תזכור. זה הפסוקים בספר חבקוק, בפרק ב', בפרק ג', סליחה. טוב, כאן הוא מביא לנו משפט מהספרה לצניעותה. איתה בספרה לצניעותה פרקה קדמה, בפרק הראשון. אגב, איפה מודפס ספרה לצניעותה? בזוהר פרשת תרומה. יאללה, אתם יכולים גם בעצמכם לדעת את זה, וכתוב פה בסוגריים, זוהר תרומה, דף קופה אינבה, ועמוד ב'. איתה בספרי לצניעותה, עד להווה מתקלה, להווה משגיחין, אפין באפין. זהו, זה כל המשפט שהוא מביא מהספרי לצניעותה, משפט משמעותי ביותר. אני חוזר על הביטוי, עד להווה מתקלה, להווה משגיחין, אפין באפין. מה זה עד? זה כמו בעברית. לא, זה כמו לא. הווה, לא היה. עד שלא היה. מתקלה, מה זה מתקלה?
משקל.
כלומר, משקל מאוזן. מתקלה זה מוזניים בארמית. עד שלא היו מוזניים, לא היו מסתכלים פנים בפנים. כן? הרי, כל הספרה לצניעותה, בכל הפרק הראשון של הספרה לצניעותה, למי שקורא את זה, רואה שמדבר שמה על זה שבראשית הבריאה היה חוסר איזון. איפה היה חוסר האיזון? בעולמות העליונים. חוסר האיזון הזה גרם שהייתה קטסטרופה קוסמית בשם שבירת הכלים, שמתוארת אצל המקובלים, והעולם הלך ונתקן מחדש על ידי יצירת האיזון. אולי אני אסביר קצת יותר בהרחבה. הנחת היסוד של חכמי הקבלה היא שהעולם שלנו איננו העולם המקורי. העולם המקורי האידיאלי נשבר, לרסיסים, התנפץ, שברים שברים. האידיאליות האחתותית לא קיימת יותר. והעולם שלנו הוא עולם שנבנה לאט לאט, שמדבק את השברים של העולם הקודם. קוראים לזה עולם התיקון. העולם הקדום יותר נקרא עולם התוהו, עולם השבירה. ואנחנו בעולם התיקון הולכים ומתקנים. לוקח לנו הרבה זמן. ההיסטוריה היא במהלך בטוח, אך איתי, עם עליות ונסיגות, לקראת התיקון השלם. בסדר? בינתיים, כל זמן שהתיקון לא הגיע, העולם מלא בספקות. הספק האולטימטיבי נקרא תיקו. חסר לנו 50 שערי בינה, יש לנו רק 49 שערי בינה. כשיבוא השער ה-50, 50 בגמטריה זה נון, יבסף הנון לתיקו, ומתיקו יעשה תיקון. בסדר? זה הנקודה. כן, מה אתה אומר?
עולם התוהו זה לפני שבירת הכלים?
אתה שואל, האם עולם התוהו זה לפני שבירת הכלים? תשובה, עולם התוהו הוא העולם שבו התרחשה שבירת הכלים. בסדר? אין צורך לצורך העניין להיכנס לכל הפרטים, כי אנחנו כאן לא לומדים קבלה. כן? אני רק מביא את המושגים האלה במידה והם עוזרים לנו להביא את מה שרבי נחמן מסביר כאן. כלומר, ומה היה החיסרון של העולם כביכול? אז אותו עולם גדול שנשבר, אז למה הוא נשבר? אז הזוהר אומר, בגלל שהוא היה עולם לא מאוזן. לא היו, לא, כלומר, הפרצופים לא הסתכלו זה על זה, לא היו משגיחים אפין באפין. יש פה דבר מאוד רציני שנאמר כאן. הגילוי האלוהי נקרא אצל חכמי הקבלה בשם פרצוף. פרצוף זה בא משיבוש של מילה יוונית, שמתרגמת את המילה העברית העתיקה, פנים. כן, בעברית, גם היום, כשאומרים פרצוף בעברית מודרנית, מתכוונים לפנים. אז באמת, בתורה, כשיש התגלות אלוהית, זה נקרא גילוי פנים. נכון? פנים בפנים דיבר השם עמכם. כשאין התגלות כזאת, זה נקרא אחור באחור. כמו שני אנשים, או זוג של אוהבים, איש ואישה. לפעמים מסתכלים פנים בפנים, פעמים עורף מול עורף. זה נקרא אחור באחור. יש מצבים אמצעיים, פנים באחור, אחור בפנים. אחד מסתכל, אבל השני לא, כמו באוטובוס. כלומר, יש בטור. אז לפעמים, ככה, פעמים ככה. זה כינויים, זה משלים, שמסבירים את אופי ההתגלות של הבורא אל הנברא. המצב האידיאלי הוא, כמו בין בני אדם, כך בין הבורא לנברא, פנים בפנים. אלא שכאן צריך לברר מה המשמעות של פנים בפנים. מה ההבדל בין אם אני רואה אדם מצד הפנים שלו, לבין אם אני רואה אותו מצד העורף, האחור שלו. מה ההבדל? יש כמה הבדלים. קודם כל ההבדל הפשוט הוא, כשאני מסתכל עליך בפנים, אני יודע בוודאות מי אתה. כשאני רואה אותך מהעורף, אני עלול לטעות. אני עלול להחליף אותך עם מישהו אחר. אני בא אליך ברחוב, נותן לך צ'פרה, וואלה, איזה יופי. סליחה, זה לא אתה. כן. אז זה נקרא, פנים בפנים, יש פה נקודה של ודאות. יש דבר נוסף. הפנים מבטאים את זה שיש לאדם אישיות. העורף זה מבטא שיש לאדם פונקציה, תפקיד. למשל, אם אני רואה מולי יצור שלבוש במדים ירוקים, נעליים ירוקות, נעליים אדומות, קומטה אדומה ונשק בעצלב. מה יש לי לפניי כאן?
צנחן.
צנחן, נכון? אבל זה בגלל שאני ראיתי אותו מאחורה. אם הוא יסתובב אליי, ואני רואה את הפנים שלו, אז זה כבר לא צנחן, זה יוסי, איציק, או דודו, או אלברט. כן? כלומר, השמות, אל תתפסו לשמות, זה רק שמות מקריים שנאמרו. אפשר לתת עוד שמות. יש לכם עוד שמות? מנחם, הנה. אז זה מנחם. אבל אל תחשבו שהתכוונתי בדווקא לשמות האלה. אפשר גם מנחם, מי שמאוד רוצה. על כל פנים, השם של האדם גובר על התפקיד שהוא ממלא. צנחן זה תפקיד. אם לא יהיה צנחן פה, נביא צנחן אחר. אבל את דודו אי אפשר להחליף. אין מישהו אחר שזה הוא. כלומר, האישיות היא ייחודית לאדם, הפונקציה איננה ייחודית. אז כך שכאשר אני פוגש את הבורא פנים בפנים, הכוונה שאני פוגש אותו ולא זולתו. לכן נאמר בעשרת הדיברות, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אחוריי יש כל מה שאתה רוצה. כן, יש אלוהים אחרים. מה זה אלוהים אחרים? זה כוחות הטומאה, וכדומה, עבודה זרה. זה אלוהים אחרים, הם מאחורה. אבל על פניי, אין לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כלומר, כשהפנים זורחים, אין מקום לאלוהים אחרים. נקודה אחת. עכשיו, יש... זה דבר שצריך לשים לב. כשמסתכלים בפנים, יש אין סוף יש הגדרה של אינסופיות. לעומת זה, כשמסתכלים מאחורה, יש הגדרה מוגבלת. למשל, אם אני אומר, פלוני הוא צנחן, או נהג אוטובוס, או ראש משפחה, או בן של אבא שלו, או תלמיד בבית ספר, או לא משנה, כל הגדרה שאני נותן, כל הגדרה מצמצמת. כשאני פוגש את האישיות, אין צמצום. אישיות זה דבר שאין לו סוף, שאין לו גבול. איך אומרים אישיות בעברית עתיקה? בעברית עתיקה לא הכירו את המילה אישיות, הכירו מילה אחרת. אני. כלומר, אם יש לי פנים, סימן שיש לי גם אני. מה זה אם כן פנים בפנים? זה מערכת יחסים שמפגישה בין האני שלי לאני שלך. או בעברית מאוחרת, בין סובייקט לסובייקט. מה שאין כן, אם אני רואה אותך בתור, לא בתור אישיות, אני כבר שוכח שאתה מישהו. אתה בשבילי משהו. משהו זה, קוראים לזה בעברית מאוחרת, אובייקט. אני רואה אותך כאובייקט, לא כסובייקט. כמשהו, לא כמישהו. כדבר, לא כאישיות. ואז בעולם שבו אין פנים בפנים, אין מוסר. ביחס אל האלוהות, שאיננו יחס פנים בפנים, היחס אל אלוהים איננו כאל אישיות מוסרית. אלא אני מתייחס אל אלוהים כאל כוח, כוח חזק מאוד. אין? כמו שבמלחמת העולם הראשונה, פעם שאלו את אחד הרבנים, האם צריך לתמוך בגרמניה, ברוסיה, בצרפת, באנגליה? אז אותו תלמיד חכם ענה, כשיש מלחמה צריך לתמוך בצד החזק. הצד החזק זה הקדוש ברוך הוא. יש לי בעיה עם האמירה הזאת. מה, אלוהים זה מי שחזק? אלוהים זה לא מי שחזק, אלוהים זה מישהו. וכל האתגר של הקדושה ביהדות הוא להיפגש עם הבורא כאל אישיות. איך כתוב? שלוש פעמים בשנה יראי כל זכורך את פני האדון השם. כן? כל השנה אתה רואה את האחוריים, אבל שלוש פעמים בשנה צריך לראות את הפנים. יש עוד הזדמנויות שאפשר גם לראות לפני ולפנים, זאת אומרת להיכנס בתוך הפנים, להיכנס בפנים של הפנים, בפנים של הפנים. פנים, בלשון, פנים. במידה מסוימת, כאן אנחנו נוגעים בהבדל המהותי שיש בין הפילוסופיה לבין הנבואה. הרי הנביאים אומרים הרבה דברים, וגם הפילוסופים אומרים הרבה דברים. וכאשר אתה קורא דברי הפילוסופים, אתה אומר לעצמך, ממש מעניין, זה דומה ממש למה שהנביאים שלנו אומרים. או, הנביאים מדברים ממש כמו הפילוסופים. אז אולי הפילוסופיה, אולי הנבואה זה שוק של פילוסופיה. דבר אחד ברור, שפילוסופיה זה לא נבואה. אז אולי יש משהו שהוא מבדיל. פשוט מאוד. הפילוסוף רואה את האחוריים. כלומר, בשבילו האלוהות זה מושג מופשט. זה בעצם איזה עצם להתבוננות. הפילוסוף שמתבונן באלוהים איננו פוגש אף אחד. הוא פוגש בסופו של דבר את עצמו. מה שאין כן, הנביא שומע את הדיבור. אם יש מדבר, אז יש גם מי שמדבר. זה אתרונומי, זה חיצוני לו. הוא פוגש מישהו שעומד מחוץ לו. זה נקרא פנים בפנים. עד כאן מובן? פוגש את הדיבור. הפגישה עם הדיבור זה פנים בפנים. כי לדבר זה להיות מישהו. בסדר? זה נקודה מאוד מאוד חשובה. אני רוצה להזכיר עוד איזה משהו, אני לא זוכר מי אמר את זה. אבל אומרים, אני חושב שזה פרופסור נהר אמר את זה. שאצל הגויים התנהל הרבה זמן ויכוח איפה אלוהים נמצא. אצל עובדי אלילים אמרו שאלוהים נמצא בארץ, בטבע. אצל הפילוסופים אמרו שאלוהים נמצא בשמיים, בגלגלים וכדומה. ואצל היהודים אמרו שאלוהים נמצא בדיבור. כלומר, ההתקדמות של העולם גילתה שאלוהים נמצא לא בארץ ולא בשמיים. אלא הוא נמצא בדיבור של האדם. עכשיו, השאלה היא, מה זה הדיבור? אפשר לקחת את הדיבור ולעשות אותו כאילו שזה גם כן איזשהו פעולה טבעית. כן? יש בפילוסופיה החדשה ניסו, בסטרוקטורליזם קוראים לזה, לומר שהדיבור של האדם זה באמת לא דיבור. שזה אשליה, אין באמת דיבור. יש משהו שמדבר. כן? זה מזמין ניסיון כזה לעקוף את הנקודה שהיא קשה באמת לפילוסוף לתפוס, שיש פה מישהו. בגלל העמדה הזאת, היום העולם איננו יודע מהו ההבדל בין ללמוד מספרים ומן האינטרנט, מאשר ללמוד מאדם. בעצם, מה חסר לי כאשר אני פוגש את המסך? הרי זה הרבה יותר יעיל והרבה יותר טוב ממה שאני פוגש אצל המרצה. כשהמרצה מדבר, אני לא יכול לעצור אותו באמצע. באינטרנט, אני יכול רק לעצור, אחרי לשתות כוס קפה, לעשות טיול, לחזור, להחזיר את זה אחורה. הרבה יותר פשוט, לא? לא כדאי יותר ללמוד בהתכתבות. כן, כל זה בגלל שאנחנו בעולם שבסכנת אובדן ההבנה של ערך הדיבור, של האישיות, זה בעצם עולם ללא אנושיות. ומילא גם ללא אלוהיות. כן, רצית להגיד משהו? כן. לפי זה, אתה צודק, כל פילוסוף שהתבונן בעולם, בסופו של דבר, איננו מסוגל לצאת מעצמו.
זה בניגוד לשיטת הרמב״ם.
למה זה בניגוד לשיטת הרמב״ם?
כי הרמב״ם כן רב אריסטו בתור אדם שהתקרב אל הנבדל.
הרמב״ם, אתה אומר, ראה באריסטו מי שהתקרב אל הנבדל?
כאילו, בן אדם
זה נכון, זה האדם בגויים שהגיע למקסימום החוכמה של האדם באשר הוא אדם. מהי הנקודה שבה הרמב״ם חולק על אריסטו? זו אולי הנקודה שצריך לשים לב אליה. הנקודה שמבדילה בין הרמב״ם לאריסטו היא נקודה מאוד חשובה. האם הבריאה היא אקט רצוני או לא? זה בדיוק הנקודה. אם הבריאה זה אקט רצוני, אז יש מישהו שרוצה את העולם. מישהו שרוצה אותי. לפי אריסטו, אין מי שבורא את העולם, העולם קדמון, האלוה הוא המקור הנצחי של מציאות העולם, ולכן אלוהים לא אכפת ממך. זה בדיוק הנקודה שמבדילה. אז אם כן, תודה רבה שהעלית לנו את זה. כן. אגב, יש בחזן דבר מאוד מעניין. מה ההבדל בין בלעם לבין משה? בלעם היה גדול הנביאים של אומות העולם, נכון? אומרים חזן במדרש, בלעם יודע מי מדבר עמו. משה אינו יודע מי מדבר עמו. אז מי יותר גדול?
שמתחבר לאישיות האינסופית.
משה, ודאי יותר גדול. בלעם יודע מי מדבר עמו. מי מדבר עם בלעם? בלעם. רק רגע. אבל לעומת זה משה, הנבואה שלו היא נבואה אמיתית. אז מי מדבר עמו? לא יודע.
זה קצת קשה לדבר.
למה? נכון.
אם משה מתחבר לדיבור שלא יודע, אני מדבר איתו.
ההפך. אם אני מתחבר אל האני של השני, אז הוא לגמרי אתרונומי לי. הוא חיצוני לי לגמרי. לכן אני לא יודע מי הוא. אנת?
אם אני מתחבר
לדיבור של... אם אני מצליח, נגיד, לדבר איתך באמת, ולא רק עם עצמי, אלא אני מגיע אל האישיות שלך, האישיות שלך היא חיצונית לי. לכן אני לא יכול להקיף אותה. מובן? אמנם בין שני בני אדם זה לא לגמרי נכון, בגלל שגם אתה ואני יש לנו מכנה משותף, שאנחנו שנינו נבראים.
אז מה הוא כן המפגש עם האני
המדבר? מה?
מה הוא כן המפגש?
כן, כן, ודאי, 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 רק הוא לא יודע, זה ההבדל. כן, בבקשה.
אז אם אני שומע שיעור של מישהו
במחשב,
אני יכול לשמוע את האישיות, פוגש את האישיות שלו, אולי דרך המסך, אבל זה לא כמו...
אם אני שומע שיעור באינטרנט, כמו שקורה עכשיו. יש הרבה אנשים שעכשיו שומעים את השיעור שלי באינטרנט.
נפגשים בסופו של דבר עם משהו?
לא, הם נפגשים עם משהו. אומנם יש פה משהו מעורב, כי המשהו הזה במקור במישהו. הם מאמינים שמאחורי המסך זה אישיות אמיתית, ולא סתם איזה ייצור שהמחשב ייצר, שכפעמים גם את זה אפשר לעשות. אבל זה ברירת מחדל. פעם מישהו הציע לסגור את מכון מאיר, להביא רק שיעורים באינטרנט, זה הרבה יותר זול. תאמין לי, לא נצטרך להחזיק פה פנימייה, אוכל ובית מדרש והכל. כן? אבל כנראה שזה כבר לא יהיה מכון מאיר, זה כבר לא יהיה תורה. אבל? אלא מה, תגיד, מסכנים עכשיו כל האנשים עכשיו באלסקה ששומעים אותי, ואנשים שבפטגוניה, מה נעשה איתם? לא, הם מתחברים אל זה שיש פה אנשים ששומעים אותי. בסדר? זה לא עניין של גלי קול. כי גלי קול אפשר לייצר גם על פי מחשב. מחשב יכול לייצר גלי קול. הוא יכול גם להגיד לך משהו. אלא האישיות היא זו שמתגלה. טוב, בקיצור, כל ההקדמה הגדולה הזאת היא הכרחית כדי להבין את מה שכותב רבי נחמן כאן. אז אני חוזר. איתה בספרה לצניעותה פרקה הקדמה. כתוב בספרה לצניעותה בפרק הראשון. עד להווה מתקלה, להווה משגחין הפין בפין. עד שלא היה מוזניים, לא היו מסתכלים פנים בפנים. א', כי קשה להעולם. מה זה העולם? האנשים. כן, הם האוילם. כן, זה ביטוי בסגנון אשכנזי של פולין, שאומרים, האוילם אומרים, הכוונה, בני אדם. אז קשה, מה?
אוילם
גוילם, זה משהו אחר. כן. אבל האוילם אומרים, הכוונה, בני אדם. כי קשה להעולם. על מה צריך לנסוע להצדיק לשמוע מפיו? הלא אפשר באינטרנט לעיין בספרים דברי מוסר. כתוב, נכון? הרי הספרים נכתבו על ידי אנשים. אז אם כן, האישיות של האדם נמצא בתוך האותיות. נמצא בתוך האותיות. אך באמת הוא תועלת גדול. כלומר, לנסוע להצדיק. כי יש חילוק גדול בין השומע מפי הצדיק האמת בעצמו, ובין השומע מפי אחר האומר בשמו. מכל שכן כששומע מפי ששמע מפי השומע, כי יורד בכל פעם מדרגה לדרגה רחוק מפי הצדיק. וכן, בין השומע מפי הצדיק למעיין בספר הוא חילוק גדול ביותר. מהו החילוק? לא שאתה מבין פחות, אלא משהו אחר לגמרי. כי, זה כבר עוד ב', צריך לזכך את הפנים. שיוכל כל אחד לראות את פניו בפנים שלו, כמו במראה. עד אשר בלא תוכחה ובלא מוסר, יתחרט חברו תכף על מעשיו, רק ממה שיביט בפנים שלו. כי על ידי שיביט בפנים שלו, יראה את עצמו כמו במראה, איך פניו משוקע בחושך. כן? אדם מסתכל על חברו, חברו מתבייש ממנו. רגע, אני קראתי את המחשבות שלך בכלל? לא, לא קראתי את המחשבות שלך. אבל המפגש של הפנים, כאילו שיקף לך את הפנים שלך. ואז אתה יודע איפה אתה עומד. כן. כן, הדיבור הוא הביטוי הממשי של ההשפעה הכללית הזאת, אבל זה קודם כל מתחיל מהמפגש. כן, כלומר, יש לפעמים שאנשים מבינים אחד את השני גם בלי לדבר. יש הדבר הזה. כי גודל, אגב, האנתרופולוגים טוענים שיש במוח פונקציות שהן עתיקות יותר מהיווצרות הדיבור באדם. כלומר, הייתה תקופה שהאדם עוד לא ידע לדבר, אבל הוא כבר ידע לצחוק, או לבכות, ולהביע דברים בעיניים שלו. כן? כלומר, זה השלב הקדום של הדיבור, הראשוני. נמצא עדיין אצל התינוקות. הרי יש לתינוקות יכולת הבאה שאינה עוברת דרך הדיבור. כן? כי גודל יקר הערך של לשון הקודש, שבו נברא העולם. עכשיו אנחנו מתחילים לגשת ישירות אל הלשון. כן, נכון, הוא פה קופץ מפנים לדיבור. אבל אנחנו נראה באיזשהו שלב שהפנים והדיבור זה הולך ביחד. כן? יש, אני תמיד מזכיר את זה, שיש בספר הנסיך הקטן, מחלוקת בין הילדים למבוגרים, מי זה החבר שלי? שהנסיך הקטן אומר שיש לו חבר שאוהב פרפרים, הוא מחייך. והמבוגרים שואלים כמה הוא שוקל, ואיכן הוא גר, כמה מרוויח הבא שלו. מה הוא ההבדל? בין המי לבין המה. כן? כלומר, משקל, מגורים, פרנסה, זה דברים שאפשר למדוד. זה משהו. יש לזה מספר, אתה יכול לכתוב מספר. אבל זה הקליפה של החיים. לעומת זה, החיוך, הפרפרים, זה לא דבר מוגדר. אבל שם משתקפת כמבעד למסך, כמבעד לבילון, האישיות. והאישיות היא אינסופית. מה אתה רוצה? כן, בדיוק. אבל זה צריך להיות דיבור, לא סתם מילול. כן, לפעמים יש שאנשים מחליפים מילים ביניהם, וזה לא דיבור. כן, זה יכול להיות משמעותי לגמרי. למשל, האמירה, העבר נלי את המלח בבקשה. המילים האלה יכולים להיות דיבור, יכולים לא להיות דיבור. זה תלוי מה מתרחש בינינו. לפעמים, תראה, אני בכלל לא שם לב שאתה קיים, אנחנו עכשיו באיזה מטבח ציבורי, ובדיוק ככה, אני תעביר לי את המלח בבקשה, זה אפילו באופן אוטומטי, בלי לשים לב, מעביר לי, זה לא דיבור. הייתה העברת אינפורמציה. אבל יכול להיות רקע אחר לגמרי. אם אני אומר לך, תעביר לי את המלח בבקשה, יכול להיות שאני רוצה להגיד לך, שמת לב שעוד פעם שכחת למלוח את המרק. ואז זה בעצם כבר ביקורת, סמויה. או יכול להיות שכבר 3 ימים לא דיברנו, זה הדרך לפתוח בשיחה. ואז יוצא שמה שאני מעביר לך דרך המילים, מעביר נלי את המלח, זה משהו הרבה יותר עמוק מאשר הידיעה שאני רוצה מלח. טוב, בואו נראה, עכשיו מהו הדיבור האולטימטיבי? הדיבור האולטימטיבי, זה דבר שפה רבי נחמן בונה עליו, זה העברית. מה? העברית. העברית היא נקראת אצל חז"ל, מעניין מאוד, איך חז"ל קוראים לעברית? כמו זה לשון הקודש. למה אתה לא תקרא לזה הלשון הקדושה? או השפה הקדושה. לשון הקודש. מה זה אומר? שזה הלשון שדרכה מתגלה הקודש. זה לא לשון קדושה. זה הלשון של הקודש. ובאיזה מובן זה הלשון של הקודש? זה הלשון שבה הנביאים היו מדברים. כן? איך אומרים? This is the language of the Hebrew man. כן? זאת אומרת, the language of the prophets. כן? היה מישהו שכתב על זה שיר. עכשיו, זה השפה שבה הנביאים מדברים. ולמה הנביאים מדברים בשפה הזאת? כי זאת השפה שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כן? ככה אומר הרמב"ן. השפה שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, גם המדרש אומר זה שעל העולם נברא בלשון הקודש, ונגיד כזה דבר. זאת השפה שדרכה מתברר מהי המהות של הדברים. קיבלתי מהרב יהודה אשכנזי שאמר, אם רוצים לדעת אם מושג הוא מזויף או אמיתי, צריך לבדוק אם יש בשביל זה מילה בעברית. אם אין מילה בעברית, סימן שזה בלוף. נביא לכם דוגמה למילה שלא קיימת בעברית. המצפון. נכון? מאיפה באה המילה מצפון? אמנם זה בא משורש עברי, מה שצפון. אבל זה מושג שהשתמשו בו בתקופה מאוחרת כדי לתרגם מונחים בפילוסופיה הכללית. conscience. אבל המושג מצפון לא קיים במסורת היהודית. זה דבר מאוד מעניין. אז אולי זה לא קיים. כן? יש בעברית דברים אחרים לגמרי. יש נשמה.
המצפון המצאה יהודית.
המצפון המצאה יהודית. כן, מי אמר את זה? גוי אמר את זה, נכון? כן, גוי אמר את זה. עכשיו, איפה היינו? אז כן, יש לשון הקודש. מה עם שאר הלשונות? שאר הלשונות הן בגלות. כן? איך מסופר בתורה, פרשת מגדל בבל, שהייתה כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ומשהו מתנפץ. משהו התנפץ, ואז יוצא שהלשונות כבר אינם מבטאים את אמיתת המציאות. אלא הם שרידי המציאות האמיתית. ולכן ככל שהלשונות הולכים ומתפתחים, הם יותר ויותר מתרחקים מן ההכרה של הקודש. משהו חסר. דבר נוסף, הלשונות, כלומר, העברית נקראת לשון הקודש מסיבה נוספת. כן? זה לכאורה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. אנחנו נראה בהמשך שזו לא מחלוקת. הרמב״ם, רבנו משה בן מימון, אומר דבר פשוט. אין בעברית מילים בשביל דברים גסים. זהו. כלומר, דברים של ערווה, של גילוי עריות, כל המינוח שמתאר את המעשים האלה, לא קיים בעברית. וזה לכן נקרא לשון הקודש. הרמב"ן חולק על זה. טוב, האמת היא שאפשר להתווכח. כן, יש הרי דיון רחב. הרבה מילים יש בתנ"ך שלכאורה סותרות את דברי הרמב״ם, אבל הרמב״ם מתמודד עם זה במורה נבוכים. אבל לכאורה יש פה שני דברים שונים. הרמב"ן אומר, בגלל שזה הלשון של הקודש, השפה שבה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הרמב"ם אומר שזה בגלל שזה אין שמה מילים גסות. אנחנו נראה שיש חיבור בין שני הדברים האלה בהמשך. טוב, בואו נראה עכשיו את דברי רבי נחמן. כי גודל יקר הערך של לשון הקודש שבו נברא העולם, כמאמר חכמינו זכרונם לברכה. עכשיו מעניין, מאיפה חז"ל לקחו שבעברית נברא העולם? מאיפה הם לקחו את זה? לקחו את זה מפסוק. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. והרי רק בעברית המילה אישה היא הנקבה של המילה איש. בשאר השפות המילה שמציינת את האישה איננה הנקבה של המילה המציינת את האיש. אם כן, מכאן שבעברית נברא העולם. זה אגב, מבחינה לשונית תאורה, קשה לקבל. מדוע? כי המילה אישה, מבחינה דקדוקית, איננה הנקבה של המילה איש. שמתם לב שיש במילה אישה דגש בשין, נכון? א', שין דגושה, ה'. מה שאין כן, במילה איש יש א', י', שין. אז איפה נעלמה היוד? אז יש אומרים שהיוד הוחלפה בדגש בשין של אישה. אבל מעולם לא מצאנו דגש שבא במקום יוד. ולכן אומרים הלשונאים, מה?
להצית.
ששורש יצאת. יצאת. אז זה מה, אז מצאנו. מה? אז מה כן מצאנו? בסדר. אבל, בכל זאת, קשה לחשוב שהדגש החליפה את היוד בגלל שבצורה כזאת לא מצאנו. אלא מה? יש השערות שונות אצל הלשונאים. יש אומרים שאישה זה מלשון אנוש. כן? הנון נפלה. אנוש, אינשה, כן? גם כמו שבארמית, איך אומרים אישה? אינטו. אינטו. אז אם כך, הנון נפלה ונכנסה לתוך השין. יש השערה אחרת, יותר רחוקה, אבל אפשרית גם כן, מלשון אשש. אשש מלשון בסיס. כן? אושיות. כן? בסיס. מה?
לאשש.
לאשש. אז אם כן, זה אפשרות. אבל זה בכלל לא משנה לחז"ל. החז"ל אומרים, עד רבה, אדם הראשון עושה דרוש על המילה איש ואישה. והוא אומר, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לו כוח הזאת. גם אם מבחינת המבנה הלשוני, היה אפשר להגיד לכם. עכשיו, יש פה ביטוי של חז"ל מאוד מעניין. הם אומרים, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לו כוח הזאת, לשון נופל על לשון, מכאן שנברא העולם בלשון הקודש. מה זה לשון נופל על לשון? יש פה משהו רמוז כאן. ראיתם לשון שנופל על לשון? סיור אבסטרקטי, לשון נופל, איך הלשון נפלה? כן? אז בהמשך רבי נחמן יסביר שהכוונה שהלשון הקודש נופל על לשון האומות. כן? בהמשך, בסדר, אני רק מקדים את המאוחר כדי שתבינו שפה יש מה להתבונן. כן, משם למדו, למה דווקא מבריאת האישה, נכון? זאת השאלה, זה בכל שהוא מסביר כאן בהמשך. וזה בחינת חווה. מה פירוש המילה חווה? מדברת. כן? אומרים כאן. היינו הדיבור, וזה בכאן חווה, בחינת ולילה ללילה, יחווה. נכון? אתה אומר שהפשע של חווה זה אם כל חי? זה לא הולך לי. אז אם ככה היה צריך לקרוא לחיה. לכן, הפסוק קשה לי. הפסוק שאומר, ויקרא האדם שם אשתו חווה כי הייתה עם כל חי, פסוק שאני לא מבין אותו. נכון? אז יש בעיה, למה הוא קורא לה חווה ולא חיה? אלא אם כן תגיד שחיה זה גם לשון דיבור. כי יוד ובב מתחלפות. אבל אני חושב שזה משמעות אחרת לגמרי. כשהיא הייתה עם כל חי, הרי ראית פעם, בכלל אני לא מבין, האישה היא עם כל חי? הג'ירפות באו מן האישה? בכלל הפסוק לא מובן, נכון? כן, אלא מה תאמר? האישה הייתה אם כל חי, כשהיא הייתה, כלומר, בגן עדן, כשלפני שהיא נפלה לעולם הזה, היא הייתה שם השורש של כל חי, ולכן שם לא קראו לה חווה. קראו לה חיה. אבל כיוון שהיא נפלה לעולם הזה, היוד הפכה לבב, ומחיה נהייתה חווה. מיוד כה נפל לבב ה. מהאידאל למציאות. בסדר? ואז מלשון חיוויה. חיוויה זה נחש. כלומר, הנחש הוא הנחש שלה, והיא הנחש של האיש שלה. כן? כך אומר המדרש. אנד חיוויה, חיוויה חיוויה ואנד חיוויה די אדם. אז כך שזה לא פשוט כל כך הדברים האלה. זה ודאי לא הפשט שהייתה עם כל חי. בסדר? ליולדת קוראים חיה, נכון. כי נתנה חיים. מי שנותן חיים הוא חי. הם כל חי. זה כל בני אדם. רגע, והבעלי חיים הם לא חיים? קצת קשה לי. יותר מזה, שהרי באותו פרק כתוב שהקדוש ברוך הוא הביא לאדם את כל הבעלי חיים כדי למצוא לו בת זוג. ולא מצא. אז אם כן, דווקא בהקשר הזה, להגיד הם כל חי זה מקשה. לא מסתדר. מכאן שאנחנו לא מבינים אפילו רבע פסוק במעשה בראשית. טוב, באמת, הפסוקים במעשה בראשית הם לא מובנים, חבל על הזמן. טוב, בואו נמשיך. אז מכאן, אז אני שוב חוזר מתחילת הפסקה. כי גודל יקר הערך של לשון הקודש שבו נברא העולם, כי מאמר חכמינו זכרונם לברכה, לזאת עיקרי אישה, כי מי יש לו כוח הזאת לשון נופל הלשון, מכאן שנברא העולם בלשון הקודש, זה בחינת חווה, בחינת ולילה ללילה יחווה. היינו בחינת הדיבור של לשון הקודש שבו נברא העולם. כלומר, כשהכתוב אומר לנו חווה, הוא אומר לנו אם כל חי, הוא מתכוון לכוח הדיבור. כידוע שנשים מדברות. כן? שמעתי פעם בשם רבי יוסף מסס, זכרונו לברכה, שהסביר, הבן שאינו יודע לשאול בהגדה, כתוב, את פתח לו. למה לא כתוב, אתה פתח לו. את לשון נקבה. כי מה שחסר לו זה שהוא לא מדבר. אז הכוח של הדיבור הוא כוח נקבי, נכון? עשרה קבין. שיחה ירדו לעולם, תשעה נתנו נשים. זה תכונה נשית. לכן, כיוון שאנחנו מדברים פה על הדיבור, לכן ההתגלות שהעולם נברא בלשון הקודש, היה צריך להיות במקום שבו נברא הדיבור, שזה בחינת חווה. מובן?
כיוון שהסילי היה של בעלה, היא גם מתלחצת.
כיוון ש?
שהסילי היה של בעלה, זה תשעה קבין.
כן.
כיוון שהסילי היה של בעלה, היא גם מתלחצת.
למה? היא נתלה חצי, אז כלומר יש לה 9.5 קבין. זה חידוש, לא חשבתי על זה. כן, יש לך כזה שהיא לקחה 9.5. מה? יפה, נכון, נכון. השיחה זה עניין נשי, והדיבור זה עניין גברי, יותר. נכון. לא, לכאורה שכתוב עשרה קבין שיחה, לא כתוב עשרה קבין דיבור. כן, אבל פה הוא לא עושה הבחנה כזאת. בסדר, ההבחנה בהחלט נכונה, אבל פה הוא לא עושה את ההבחנה. טוב. וזה בחינת לזאת עיקר אישה הינו הדיבור, כמו וזאת אשר דיבר להם. ועל ידי לשון הקודש, רוממנו מכל הלשונות. הרי כתוב, אשר בחר בנו מכל העמים, ורוממנו, אשר בחרנו מכל העם, ורוממנו מכל לשון. אז מכל עם הוא מרומם אותנו בלאומיותנו. במה הוא מרומם אותנו מכל לשון? בלשון שלנו. מה? טוב. שכל הלשונות העמים נופלים על ידי לשון הקודש. כלומר, לשון נופל על ידי לשון. היינו שהרע שיש להלשון של האומה אחיזה בו, נתבטל ונופל על ידי לשון הקודש. ואין לו שליטה על ישראל, וזה בחינת לשון נופל על לשון. מה? עכשיו, זה אומר דבר מאוד עמוק. זה אומר שאם רוצים לנצח במאבק, במלחמה, הכל תלוי בלשון. ואיך מדברים? כמו בתורה הקודמת, נכון. כלומר, מה שאתה אומר, כלומר, זה מה שקובע. עכשיו, צריך להבין, מה ברור של לומר? צריך לדעת מהו הטון. יש איזה צליל שצריך לדעת לכוון אליו. אם אתה יודע לכוון אליו, אז אתה ניצחת. זה כוח הדיבור. וזה בחינת לשון נופל לשון. והרע הכולל, שכל הרעות של 70 לשון כלולים בו, דהיינו, זה מעניין מאוד, תבערת המדורה של תאוות ניאוף, שכל השבעים לשון משוקעים וכלולים בו, נופל ומתבטל ואין לו שליטה על ידי לשון הקודש. זאת אומרת שיש מאבק לאדם עם התאוות שלו. התאווה, נגיד שרוב ההתמודדות של בני אדם היא תאוות הניאוף, שהיא השליטה של הטבע באדם. ברגע שהטבע שולט, הוא מבטל את כוח הדיבור. יש בסיפור של התגלות יוסף אל אחיו, יש משהו כזה. כתוב, יוסף מדבר עם אחיו ואומר, עיניכם הרואות ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר עליכם. מה זה עיניכם הרואות? מה הם ראו? אז חזל אומרים שהוא הראה להם שהוא מהול, ברית מילה. לא כל כך אסתטי, במעמד, בפני האחים, בארמון וזה. לא יפה. כתוב, כי פי המדבר עליכם, אומר רש"י, שאני מדבר בלשון הקודש. מבאר הרב אשכנזי, שבעצם זה אותו הדבר. כלומר, כיוון שהם שמעו אותו מדבר בלשון הקודש, הם ידעו שהוא מהול. כי אם יש קדושת הברית, אז יש גם קדושת הדיבור. זה הולך ביחד. זה ביוק העניין. לכן אתה רואה שהרמב״ם והרמב״ן אמרו את אותו הדבר. הרמב״ם מדבר על לשון הקודש שיוצא מן הפה שבו נברא העולם, והתנאי להתגלות של הלשון הזאת זה שאדם מהול, שהוא מתוקן בבחינה של הקדושה האישית. אם הוא מתוקן בבחינה האישית, אז הדיבור שלו הוא כבר לא דיבור אנושי, הוא הדיבור האלוהי. מובן?
ברמה הסגולית, לא ברמה הטכנית.
זה גם ברמה הטכנית. אפשר לדעת אם אדם מהול או לא. לפי איך שהוא מדבר, כן. אפשר לדעת את זה. מה? כן, כלומר, בקול של המילים שלו. כן, לא במילה שהוא אומר, אלא איך הוא אומר. משהו שהוא משדר, שהוא מקרין. לא, אבל זה דבר ממשי. כלומר, אפשר להרגיש את זה. זה מה שאני התכוונתי. הוא אמר, זה סגולי במובן שאף אחד לא יכול לדעת. אז הוא אומר, אפשר לדעת. כן, אפשר לדעת. זה... ודאי שאתה צריך בעצמך להיות קצת בעל רוח הקודש, זאת אומרת, כלומר, לדבר בלשון הקודש. כלומר, שוב, הרגישות הזאת היא פונקציה של התארה האישית של כל אחד. ברור? אבל ככל שהתארה גדולה יותר, אפשר לדעת יותר. איך אומרים? יש מי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים, נכון? או ניכרים דברי אמת. דברי אמת. מה זה ניכרים? או שזה אמת או שזה לא אמת. אפשר לבדוק. לא, אי אפשר לבדוק. זה ניכר. אתה יודע שהוא אומר את האמת. כן? אז גם פה מה שהוא אומר, שיש מאבק בין הדיבור לבין הניאוף. אפשר לומר, זה המאבק בין אדם הראשון לבין הנחש. זה אותו הדבר. כן? בעצם, מה עשה הנחש לאדם הראשון? הוא הפיל אותו מלהיות מדבר, והפך אותו לנואף. כן? זה מה שכתוב, שהנחש בא על חווה. אז איפה נאמר כאן? מה? את האדם. כי השאלה היא ככה, הקשר בין אדם הראשון לבין חווה, איזה סוג קשר זה? האם זה קשר של אישיות אל אישיות, או של בהמה אל בהמה? זה השאלה. וזה בדיוק מה שעשה הנחש, שהוא הפיל את האדם והפך אותו לנחש. הפך אותו לבהמה. זה? ואז כבר זה לא היה דיבור. מה? מה? זה אותו הדבר, מי זה הנחש? מי זה הנחש? זה הוא. זה הוא. אדם הראשון, הרי הנחש כתוב והנחש היה ערום מכל חיית השדה. רק רגע. לא, זה כשאחר כך, נקרא חווה. אבל לפני כן, כתוב והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מה זה ערום? חכם. כן? ככה מתרגם מונקלוס. חכים. כן. זאת אומרת, מהי החיה החכמה ביותר שאנחנו מכירים? האדם. יוצא לפי זה, שהנחש הוא אופציה מסוימת של הקיום האנושי. אתה יכול להיות נחש, אתה יכול להיות נפש. והאדם בחר להיות נחש ולא נפש. כן. לכן כתוב שהנחש בא על חווה. איך יכול להיות שנחש בא על בן אדם? אלא זה האדם עצמו. כן.
חטא הופכת לפה?
הפה הופכת לחטא, זה פח. מנפש הוא הפך לנחש. מה ההפרש בין נפש לנחש בגימטריה? 72. גימטריה של חסד. החסד זה ראשית המוסר. אם אתה נותן מאדם את המוסר, אתה יש לך נחש. אתה מוסיף לנחש הטבעי את המוסר, אתה מקבל נפש. זה כל הזה. כך הסביר הרב לוי נחמני, זה חצה לי כבר. טוב, אז איפה היינו? מה? יצר של עבודה זרה, אתה אומר שהוא היצר היותר חזק, נכון. אבל לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר הרעיות. בסופו של דבר הרעיות. עדיין. אז בואו נראה. והרע הכולל, שכל הרעות של 70, וזה בחינת, אני כן ממשיך, וזה בחינת מדורה של 70 כוכבים, הנזכר בזוהר הקדוש. היינו הרע הכולל, שהוא תבערת המדורה של תאוות ניאוף, שכל השבעים אומות כלולים בו, וזה בחינת חשמל, חיות אש ממללות, חיות אש בחינת חווה אישה, היינו בחינת לשון הקודש כנל, שעל ידו מתמלל ומשתבר אש המדורה של 70 כוכבים, וזה בחינת מל, מחשמל, שהם בחינת מדורה של 70 כוכבים, מל הרי בגימטריה 70, שנתמלל ונתבטל על ידי לשון הקודש, כי על שם זה נקרא לשון הקודש, כי כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אני כאן מכן את הדעה של הרמב״ם, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה, וזה שפירש רש"י, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, מכאן שנאסר להם עריות, רוח הקודש אומרת כן. כן, הרי סתם, רש"י שואל, הרי, כתוב שמה ש... שהאדם אמר, זאת הפעם אצל מעצמאי ובשר ובשרי, לזאת יקרי אישה כי מיש לו כוח הזאת. פסוק מיד אחר כך, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. מי אמר את המשפט הזה? אדם הראשון? לא, זה התורה אומרת, כן, כי מין מאמר מוסגר. כן, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. עכשיו, מעניין שרש"י שמה כותב, לא המחבר המקראי אומר, אלא אומר, לשון הקודש אומרת, כן. כלומר, לשון הקודש, אז הוא מסביר, לפי רב נחמן, זה לא ביטוי מקרי. כדי שהאדם יטהר את עצמו מן העריות, דיינו, ודבק באשתו ולא בעריות, צריך לשון הקודש. זה הולך ביחד. כן? לשון נופל על לשון. כן? רוח הקודש, היינו לשון הקודש, כמו רוח פיו כל צבעם, שעל ידי לשון הקודש נאסר ונתקשר התאווה של תאוות ניאוף, היינו המדורה של 70 כוכבים, שאין לו שליטה על ישראל על ידי לשון הקודש, מבחינת לשון, נופל על לשון כנל, שהרוח שטות נתבטל על ידי רוח הקודש. כן, מה?
מה?
הכוכבים זה מדורה של 70 כוכבים, זה 70 אומות העולם. שם כנגד תאוות ניאוף. טוב, עד כאן להיום, כי נגמר השיעור. שלום.